יופי, עכשיו נפתח את הנושא שנעסוק בו כחצי שעה, פלוס מינוס, סביב הסקר החדש שמגלה כי שניים מכל שלושה בני נוער צופים בפורנו. נפתח את החצי שעה הזאת עם ידידנו תמיר ליאון, אנתרופולוג שמבלה את זמנו בחברת בני נוער למידת אורחותיהם ורבעויהם. אהלן תמיר.
אהלן.
מה קורה?
בסדר גמור, הסקר הזה אגב חשף משהו הרבה יותר מעניין.
שהוא?
שליש מבני הנוער בישראל הם שקרנים.
אתה חושב?
פורנו זה מסוג הדברים, מסוג השאלונים, שילדים, שחלק מהילדים לא עונים את האמת. אנחנו יודעים שהחשיפה לפורנו בישראל, חשיפה הראשונית היא במחצית הראשונה של בית ספר יסודי. זאת אומרת,
מחצית
ראשונה, זה חשיפה ראשונית, זה תלוי בכל מיני פרמטרים, למשל איזה ילד זה במשפחה, נגיד ילד בכיתה ז' הוא רואה, אמא שלו לא יודעת מה הוא עושה, אבל אחיו בכיתה ג' כן יודע, אז זה תלוי בעוד כמה דברים, אבל החשיפה היא בגילים האלה. אני רק אתן משהו מעניין, שתבינו את העוצמה, מבחינת הגודל...
בנים ובנות, תמיר? בנים ובנות שנייה?
בנים ובנות, כן. בנים ובנות אין הבדל.
אין הבדל?
אין הבדל, כן. יכול להיות שהבדל מבחינת העומק העיסוק, זאת אומרת, כמה בהם יהיו... אבל השאלה פה לא הייתה. השאלה הייתה אם הם נחשפים, ואם הם רואים פה ושם, אז פה דווקא אין הבדל. לפעמים עושים שיותר שעות, נמצאים איזה יותר בנים, אבל מבחינת חשיפה כולם נחשפים.
איפה נחשפים לזה? בבית או בטלפון בבית ספר?
תביא בחשבון שבישראל השנה, מחצית מכיתה א' בישראל השנה, מחזיקים טלפון ברשותם. מחצית. שנה הבאה זה בטח יהיה הרבה יותר. הם רואים הכל. הם רואים הכל, וזאת לא הבעיה. הנגישות היא לא הבעיה. מה שמעניין היה, אגב, בסקר, בדקו לגבי כמה גולשים באינטרנט גם שההורים לא יודעים. פה זה מאוד מעניין. אני חושב שהטעיה פה היא אצל חבר'ה דתיים. אני הייתי לפני שבוע בישיבה, ישיבה טובה, תיכונית, זין עד י"ב, שההורים סיפרו שיש שם בעיה רצינית, שההורים קונים לילדים טלפון פשוט, זאת אומרת בלי אינטרנט, רק שיכולו לתקשר איתם, והילדים הולכים עובדים וקונים טלפון אחר ומרזקים טלפון אחר, וזאת מכה כאילו בישיבה.
חושב שהם הגיעו לרמה טכנולוגית שבה הם מצליחים להפעיל את הטלפון הזה ולהפוך אותו לסמארטפון, ואז אמרתי שיש פה איזה בנפיט מהצד, אבל אני שומעת שלא.
לא, ממש היום, זאת אומרת, הם נחשפים הרבה יותר. אני רק אגיד את הגודל, יש בחור סיפר לי שהוא, אני אפילו לא יודע אם זה סוד צבאי, שהוא ביטחון שדה בצבא, והם דוגמים כבר כמה שנים מטעמי ביטחון שדה 1,000 טלפונים של סתירים וסדירות בצבא. הוא אמר לי, שנה שנייה, שלא מצאנו טלפון אחד בלי שרידים של פורנו. אני אומר לו, אחד? הוא אמר לי, אחד בשנה שנייה, מתוך 1,000. שתחשבי שיש בנים, בנות, דתיים, כל הסוגים.
אוקיי, אז עכשיו השאלה נשאלת תמיר, היא איך זה משפיע. כי מצד אחד אנחנו אומרים, הו-הו, אנחנו מזדעזעים, אנחנו אומרים זה משנה את איך שהם רואים אהבה, אינטימיות, כל העניינים האלה. מצד שני, יש האומרים, אוקיי, הם נהיים אדישים לזה, זה קיים, הם ראו, בסדר, זה כבר לא סוד גדול, אבל אין השפעה באמת גדולה, זה התרגלו. מה אתה אומר?
אני אספר לך נתון מטורף שמעניינתי לבדוק אותו. לפני כמה שנים הייתי בשיח דוקטורנטים באוניברסיטת תל אביב. ויש קטע שפעמים מגיעים חבר'ה שעושים דוקטורט מאוניברסיטת אחרות ומספרות על הדוקטורט שלהם בהתאבות. הגיע בחור שסיפר, אני לא אימדתי את זה משום מקור אחר, אבל הוא עשה דוקטורט על ניתוחים פלסטיים בישראל, והוא הלך והוציא נתונים מהחברות שבדרך כלל אנחנו לא שומעים, והוא אמר, אם הייתי שואל אתכם מה אחד הנתונים השכיחים אצל בנים, אני אומר שהייתי אומר לי וזה, אומר לי שאני לא זוכר אם זה מהראשונים, איך אני אגיד את זה ברדיו, אישור, את יודעת, כאילו מה שנקרא, איך אני אגיד לכם את זה? שיצביע ישר.
אישור ההקמת.
לא, בקיצור, לא נתעמק כאילו בקטע הטכני, אבל אנחנו לא יודעים את זה כמובן, כי הם לא הולכים ברחוב עם שלט וכותבים אישרתי.
אבל מה, אישור הפין אתם מתכוונים?
כן, כן.
אז תגיד לי אישור הפין, אני נורא מתקשה להבין על מה אתם מדברים.
אישור מבחינת כיוון ההצבעה שלו.
אוקיי. הבנתי.
אפשר, זאת אומרת, עכשיו השאלה היא, ומתי הם עושים את זה? הם עושים את זה באזור
ככה... בחופש הגדול בין ד' ל-ה'.
לא, אבל כאילו בכיתות באמת י"ב וזה, זאת אומרת, כנראה לפני החשיפה במקלחות צבאיות או משהו כזה, זאת אומרת, נמצאים בתור סטנדרטים שמורים את המקומות מסוימים.
זה נתון מעניין, אבל יש לך נתונים או התרשמויות לאיך זה משנה את מערכות היחסים הראשונות של בני נוער, אלו עם אלו, האהבות הראשונות, הנגיעות הראשונות, החישושים הראשונים בחוש?
לגמרי, יש לנו קבוצה שהולכת וגדלה של חבר'ה צעירים שאני מדבר בסטריאוטיפים, גבר בן לא יודע צעיר, בא עליו נערה בגילו, היא שמבחינתו היא אטרקטיבית, היא רוצה להיות איתו מבחינה מינית, והוא לא יגיד לה כלום, אבל בסוף זה לא יילה, הוא לא, לא יקרה, הוא ילך למחשב. וקבוצה גדולה ש גם שהם גדלים, הם בעצם המיניות שלהם נמצאת רק במחשב. כנראה בגלל באמת או הסטנדרטים שהם רואים, או זה שיחד עם זה שהם לא יודעים ליצור אינטימיות.
זה בדיוק, החברה האנושית היא חברה של טיזינג, היא לא חברה, כל הדברים האלה קורים באמת בתחום הטיזינג ולא בתחום העשייה. העשייה האמיתית, לא מביאים את זה לכלל מימוש. אני קראתי איזה מחקר שאומר, לא תגיד לי אם שמעת על דבר כזה, שתלמידים, תיכוניסטים וסטודנטים שנחשפו לפורנו, נגיד לפני שהציגו להם סיטואציות מוסריות כלשהם, כשהוצגה בפניהם הסיטואציה המוסרית, הם נטו להיות יותר סקסיסטים ולפעול יותר לחובת האישה.
אני יכול, אני לא מכיר את הדבר הזה ספציפית, אני מכיר דברים אחרים, לדוגמה, אני אתן לך ההפך, שבכל העולם זה נתון מעניין, זה יחזק את מה שאת אומרת, כי אנחנו יודעים מה זה פורנו ומה זה עושה, שלוקחים לאנשים בכל העולם ומקריאים להם את עשרת הדיברות, פרופו שבועות, עשרת הדיברות, ואז אומרים, לוקחים להם שאלות מוסריות, גם ללא יהודים שלא מכירים את זה, התשובות שלהם יותר מוסריות. אבל אני יכול להבין, זה מחקר, גם ללא יהודים בכלל, זאת אומרת, גם לאינדיאנים. זאת אומרת, אני יכול, אני לא מכיר את המחקר הזה, אבל אני בהחלט נוטה...
הנה עוד מהנתונים של הסקר הזה שעשתה חברה ש...
שמתמחה בפורנו באינטרנט, לא,
סתם. בהגבלת פורנו באינטרנט.
הם משווקים חסמים, כל מיני סננים למיניהם?
כן, כן, יש סנן חדש.
אני רוצה להגיד לכם על זה משהו מבחינה של לפני שנה, שנתיים, הייתה איזה הצעת חוק של אורלי לוי ושל אורית סטרוק, הם הציעו לעשות הגבלה בפורנו, זאת אומרת שהיום אני נכנס לאתר פורנו, הוא שואלתי ואני בן 18, אני אומר לו שאני כן למרות שאני בן 7 ונכנסתי. הם הציעו לעשות שעזבו כזה בטכנית, איך זה יקרה, שמי שנותן לך שירותי אינטרנט, נגיד לא יודע, בזק, לא יודע, אינטרנט זהב, הוא יחסום אצלו, ואם אני רוצה לראות פורנו, נגיד אני רוצה, אני אדם בוגר, אני צריך לצלצל אליהם או ליצור איזשהו, הם רוצים לעשות מחסום בושה. לצלצל או לשלוח פקס ולהגיד שלום, אני תמיר ליאון, ואני רוצה לראות פורנו. שלח תעודת זהות, ואז אני נכנס למאגר האנשים שרוצים לראות פורנו במדינה, מאגרים בארץ כידוע נותנים גם לדלוף
חוצה, להופיע בדיוק, שאתה לא בדיוק צריך שהם יופיעו.
נכון, עכשיו, אני הייתי, זה הלך די חזק, אני הייתי נגד דבר, זה לא בגלל שכוונות לא טובות, אני חשבתי שצריך לחסום לגמרי. זאת אומרת שהתאמצו. שאנחנו מסתכלים מה הפורנו עושה לטווח רחוק גם למבוגרים, ומה הוא עושה לקשרים, ואיך הוא, את היחסים בכלל, אנחנו מגלים נזק עצום.
אבל דיברנו קודם גם על תכנים פורנוגרפיים בתוך תרבות פופ, למשל, שוב, קליפים של ניקי מינאז', קליפים מסוימים של ריאנה אפילו. איפה היית שם את הגבול? חלקם מכילים תכנים פורנוגרפיים פרופר, מריקודי עמוד ונענוע של איברים פנימיים. למה? יש שם החפצה, יש שם ניצול של נשים, יש כל מיני דברים.
נכון, אבל כשאתה מסתכל גם על התעשייה עצמה, את יודעת שיש אתרים שמראים כמה מתעשיית הפורנו התאבדו? זה נתונים מפחידים, מפחידים. ואת שם מסתכל על התעשייה עצמה, אתה אומר, אני בדיוק כמו שאני לא רוצה אימורים אצלי, כי זה, אני לא רוצה את זה אצלי. אני תורם פה למשהו שעושה רע לכל הכיוונים. וממש, אני זוכר שהיינו נשים בוגרות, מי שעשתה ועזרת אליי, אמרה, אני אוהבת את בעלי, אני רוצה להיות איתו, אני נמשכת אליו, אני שוכבת איתו במיטה, ואני לא, הוא מעליי, או לא משלם אשת, ואני לא מצליחה לא לראות את הסרט.
אני לא חולקת עליך בזה, אני חולקת עליך במה שהמדינה צריכה להתערב או לא. כמה הורים נגיד משתמשים בזה, אתה יודע אם כמה הורים משתמשים בסננים חסמים האלו?
מעט מאוד.
מעט מאוד. טוב, אז שימשיכו לקטר.
אם כשאתה לוקח אוכלוסייה דתית, נגיד, ואתה מסתכל כמה הם עושים, דימון או כל הדברים האלה שחוסמים, מעט מאוד.
אז שימשיכו לקטר, בקיצור, זה מה שיש להגיד.
תשמע, חצי מהילדים בסקר הזה אומרים, ההורים יודעים שאני צופה בפורנו. הוא צופה בפורנו. ההורים יודעים.
אגב, מה שאנחנו, אם אנחנו רוצים את זה כפרקטים, בצד השני, אם אתה רוצה שהפתרון יהיה חינוכי, מה שאני הלכתי ובדקתי היום באירופה, מה ממליצים, כי בארץ לא יודעים מה לעשות, אז מה שהיום באירופה כמה הורים ממליצים, אני לא יודע כמה הורים עושים את זה, אני יודע על כמה שעושים את זה, הורים, מגיע הילד שלך לגיל מסוים, אתה יושב איתו עם הבן, עם הבת, לא משנה איך, נגיד כיתה זין או לא משנה איזה כיתה, אתה יושב איתו, אתה פותח לו פורנו במחשב, ואתה עושה לו קריאה ביקורתית על הפורנו, ואתה אומר, זה לא ככה, וכן ככה, וזה לא ככה במתיות, ולא ככה.
אז בוא, אז יש לנו בדיוק, יש לנו בדיוק אימא שעושה משהו דומה לזה, לא בדיוק.
ניפרד כאן וניפגש בפעם הבאה.
מעניין מאוד.
תודה רבה, תמיר.
הנה ענת, היא אימא לבן 16, אהלן ענת.
אהלן.
מה נשמע?
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
הילד רואה פורנו?
הילד רואה פורנו, כן.
ממתי? את יודעת מאיזה גיל?
אני מניחה שמרגע שהסרנו את החסם, בסביבות גיל 13-14.
אתם הסרתם את החסם.
קודם, אני מניחה שעוד קודם הוא נחשף. הסרנו את החסם פשוט כי התגרשנו, אז בשני בתים נפרדים כבר. אצלי בבית עדיין נמצא החסם הזה, רק שהמחשב עצמו מת. ובבית של האבא זה פתוח, ולא לא נמצא שום טעם להחזיר את זה לשם.
אוקיי.
אז זה המצב כרגע.
את מרגישה שינוי בנפשו הרכה של בנך האהוב משעה שהתחיל לצפות בפורנו? את רואה משהו?
זה סתם כי הוא גדל.
קודם כל יש שינויים בלי סוף שלא קשורים בהכרח לפורנו. יש שינויים של השנה האחרונה, אז אם זה התחיל מגיל 13 זה כנראה לא קשור לזה. באופן מאוד ספציפי לבן שלי, זה דווקא הוא ככה בטול מבחירה, והוא נותן לעצמו ככה את הזמן להיכנס לדברים האלה, אבל הוא כן צופה בפורנו וזה ידוע. אני מעולם לא ישבתי איתו מול הפורנו והסברתי לו מה רואים, מה לא רואים ואיך להתייחס לזה, אבל כן,
זה מביך מדי, התייחסתי... לא?
אני איתו באופן אישי, התקשורת שלנו היא די פתוחה, אני יכולה לשוחח איתו על הדברים האלה והוא יענה לי מאוד בכנות. אני חושבת שהוא עושה צורך את זה באופן מאוד נקודתי. אין לי שום דרך לבוא ולהגיד לו, שמה, זה נו-נו, את זה אתה לא הולך לעשות בשום פעמים ואופן. מכיוון שבוא נדע לאמת, אנחנו אנשים מבוגרים, אבל אנחנו צרכני פורנו, אז להגיד לא, זה פשוט לבחור, לפתוח איזושהי חזית שהיא לא קשורה בכלל למציאות.
טוב, יש לציין שלא כולם צרכני פורנו, בטוח יש בין מאזיננו שאומרים, היי, רגע, זה לא כזה הלכון.
אבל בתוך עמנו אנחנו חיים, רובנו יודעים מה זה, מי זה, איך זה, יכולים לחשף את זה פה ושם.
האם יש דרך מבחינתך להדריך את הילד בתוך העולם הזה, להגיד לו קנים, לאווים, יותר מזה, פחות מזה?
כן, יש את הקווים הכלליים ביותר, כמו סרטים שהם באמת קשים לצפייה, דברים שאם אתה תיזהר ממה אתה מבקש, כשאתה מבקש, כשאתה מחפש בתוך זה לאיזה דברים לא טובים אתה יכול להגיע אליהם. אבל בגדול החינוך הוא חינוך מיני כולל, והחינוך המיני כולל אומר שאני מנהלת איתו שיחות בכל פעם שעלתה פרשה חדשה של ילדים שעושים כך וכך עם נערה באיזשהו מקום. מאז ומעולם תמיד הצפתי את זה ותמיד דיברתי איתו על זה ודיברתי על לא זה לא וכבוד, והדברים הם לא כמו שהם נראים ולא כמו שהם נשמעים. אז זה תמיד משהו שהוא כולל יותר וגדול יותר ולא נוגע באופן ספציפי דווקא רק לפורנו. אז נראה לי פחות או יותר שאצלו, תודה לאל, זה מאוזן, אבל כן צריך, אני כן אמשיך לדבר איתו על זה.
כלומר, המטרה המרכזית היא, כלומר, להשאיר את הפורנו כפורנו, את הפנטזיה כפנטזיה ולהבדיל אותה מהעולם, נכון? אם אני מבינה מה שאתה אומר.
כן, זה קיים, זה נמצא שם. אתה יכול לגלות בתוך הדברים האלה דברים שאתה אוהב, אתה מתחבר אליהם, אבל תזהה איפה אתה רואה דברים שהם פליליים, שהם פוגעניים, שהם סקסיסטיים, שהם, אתה יודעת, וכשאתה רואה אותם, אתה לא בהכרח אתה חייב להפסיק לצפות בה, נגיד, אם אני מדברת על על הז'אנר שיש בו את הסקסיזם, שזה מאוד מאוד בולט, שהאישה נמצאת ככה באיזושהי עמדה של כנועה.
זה הז'אנר השליט בפורנו, ב-99% בערך.
לא, נכון.
נכון, ולא רק, לא רק. זה לא רק. זאת אומרת, לא נכנס עכשיו פה לקטגוריות, אבל...
לא נכנס.
לא נלחץ על כפתור הקטגוריות שלנו עכשיו.
ענת, זה מעורר השראה בעיניי, לא? יש בי... לא, זה טוב, טוב מה שהיא אומרת. לדבר, לדבר עם.
כן, איכשהו הפעם...
כן, אין דרך אחרת. אני לא רואה דרך אחרת לצלוח את זה בשלום ולתת לו כלים. כי הוא יראות, לצפות הוא יצפה. מי שירצה לצפות יצפה. אז עדיף שאני אהיה שם בשביל לדבר איתו על זה שזה אולי אתה צופה, אבל שים לב למה אתה צופה ותראה מה אתה רואה.
טוב, יופי, ענת, תודה רבה.
שום משמור עלייך, תודה רבה.
תודה רבה לכם, ביי, להתראות.
הנה שני סקסולוגים ידברו איתנו עכשיו על העניין הזה. יוני ולי, שלום יוני אלקן. אלקן?
שלום. אלקן?
אלקן. אלקן, ולי ראובני, שלום.
מה זה?
אמרתי שלום גם ללי ראובני, על הקו?
היי, שלום.
היי, שלום.
היי,
היי. אתם שניכם סקסולוגים, ואפשר להגיד שדעתכם חלוקה לגבי יתרונותיו וחסרונותיו של הפורנו. נתחיל איתך, יוני, אתה בעצם כן רואה יתרונות בפורנו, נכון?
כן, בוא נאמר את זה כך. כלי, פורנוגרפיה זה כלי. כמו כל כלי, אנחנו יכולים להשתמש בו לחיוב, אנחנו יכולים להשתמש בו לשלילה. הרבה פעמים, אם אנחנו לא נדע איך להשתמש בו, הוא יכול להוות ככלי שלילי והרסני, והוא בהחלט יכול להיות משהו רע. אבל אם יש לנו את החינוך הראוי, ואנחנו יודעים בדיוק איך לצפות בפורנו, ומה לצפות מפורנו, מה הוא?
אפשר לשתול חרציות גם באקדח.
יוני, יוני, אבל אנחנו מדברים על פורנו לילדים ולנוער. אתה אבא אגב?
אז בדיוק מה שקודמיי אמרו, אנחנו לא נצליח באמת למנוע מהם בלצפות בפורנו. הם יצפו, אם לא בבית, הם יצפו בסלולרי או בדרך אחרת, הם יגיעו לזה. אני חושב שעדיף שהם יגיעו לזה מתוך עמדה מחונכת, ושהם יודעים מה הם עושים, ולמנוע את הנזק כמה שיותר. אם הם צופים בפורנוגרפיה ללא חינוך מיני, זה החינוך המיני שלהם. זה כל מה שהם יודעים. וזה ככה הם
הפער מתנגד. אבל, הפער היום בין החינוך המיני שמתרחש בבתי הספר, שהוא... אי אפשר לקרוא לו חינוך מיני. זה לא חינוך מיני, זה סימת וי על נושא.
מה, עדיין מראים כזה את הציור של מבנה האישה וזה? מה עושים?
מבנה האישה וקצת סכנות, הרבה סכנות, כל מיני מחלות.
חלוקת קונדומים.
כל מיני עניינים כאלה, בוודאי שלא מלמדים איך להתייחס בכבוד לגוף הזולת, איך לענג את גוף הזולת, על הקשר בין נפשו של הזולת לגופו וכל העניינים האלה, אין אף אחד שיודע לדבר בכלל.
מה שאבי מדבר עליו הוא מיניות חיובית, וזה בדיוק מה שחסר לנו.
כן.
וזה בדיוק הקטע, באמת מלמדים על הסכנות, שזה דבר חשוב מאוד, וחשוב שנדע אותם. אבל יש עוד עולם שלם של מיניות שבכלל לא נוגעים בו.
אני לא בטוחה שבית הספר הוא המקום לגעת, ופה אני אומרת לגעת, תרתי משמע, בכל דבר ועניין.
אז מי יגע? ההורים רובם מפחדים. השיחה היא אירוע שהוא ממש גורם לאנשים חרדות.
כן, אבל כשהמורה תרצה פתאום נוגעת לך בזה, זה גם כן גורם לך בעיקר לצחקוק וגירות.
שיהיו מרצים קבועים שעוברים בין בתי הספר, שיודעים לעשות את זה מצחיק, ולפנים, ובלי עקבות, ולדבר בשפה של החבר'ה, ולהגיד דברים שיש בהם.
אתה מדבר על תוכנית לחינוך מיני, שכוללת באמת גם מדריכים ויועצים שהם לא מתוך בית הספר.
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
אני מסכים לחלוטין יותר מזה, זה נושא שהוא כל כך קשה לדבר עליו, זאת אומרת, קשה לנו לדבר עליו. יש לנו כל כך הרבה טבו בחברה בנושא מיניות, שנורא קשה לנו לגשת אליו ולדבר עליו בפתיחות בין החברים שלנו, אז קל וחומר עם הילדים שלנו.
אתה רואה גם, אני שוב אני אחזור, אתה רואה גם יתרונות מעבר לזה שצריך להגיע אל הפורנו כבר מצויד בכלים לפרק אותו ולהבין אותו ומה טוב ומה, אתה רואה גם יתרונות מסוימים בפורנו עצמו? גם הפורנו עצמו יכול לחנך?
התשובה היא כן, יותר לאוכלוסייה יותר מבוגרת, זאת אומרת לא לנוער ולילדים, כרגע הוא מחנך בלית ברירה, ואני נגד זה, אבל אין לנו הרבה ברירות במצב שבו אנחנו נמצאים. באופן כללי כן, פורנוגרפיה יכולה להיות מאוד חיובית, זה משהו שיכול לפתוח את העולם המיניות שלנו בתור בוגרים, אנחנו יכולים לחקור את המיניות שלנו, אנחנו יכולים לראות מה מענג אותנו בצפייה, ולאו דווקא מה שהיינו רוצים לעשות, זה יכול לעזור לבני
זוג. העניין הוא העניין הוא שאתה יודע, בני נוער רואים דברים שהם התנהגויות מיניות משוכללות, הייתי קורא להם, שמאפיינות מתי מעט מהפעילים מינית, והם לוקחים את זה לתוך החוויה המינית הראשונית. אם שומעים היום על כמויות, נגיד, סליחה על השיח, מה שנקרא בפורנואיד האקספליסיט, אבל אם אנחנו שומעים, נגיד, על כמויות המין הקבוצתי שמתנהלות היום בבתי ספר, בגילאים נמוכים, זה דבר מטורף לחלוטין. זאת אומרת,
כי הם חושבים שגנגבנג זה דבר בשגרה.
כן, 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 הם לא מבינים שזה
רק באירועים אנחנו עושים את זה.
בוודאי.
וזה נכון, וזה יוצר לנו גם, יוצר לנוער היום איזשהו סטנדרט של ככה זה מין, כי זה כל מה שהם יודעים.
וכמות הנפגעים ששוכבים מדממים בצדי הדרך של המיניות באדם הזה, היא לא באמת. הנפגעים ובמיוחד הנפגעות כמובן, אבל גם הנפגעים.
בוא נדבר רגע, נפגע גם ללי. לי,
לי ראובן היא סקסולוגית, אמא לבן 3, אין לך עוד בעיות כאלה איתו, אה? אוקיי.
לא, אבל אני עושה את זה מהבוקר עד ערב בעבודה שלי, ואני חייבת להגיד שאני נורא מופתעת ממה שעליתם עכשיו, כי אני לא מרגישה שיש בעיה לדבר מיניות בריאה, אוהבת, מכבדת, קודם כל את עצמנו, אחר כך את הפרטנרים שלנו, ואני חייבת להגיד שאני לא רואה שום יתרון בפורנו, לא לילדים, ובטח שלא למבוגרים, לא, הפוך הייתי צריכה לומר את זה, לא בטוחה של מבוגרים, ובטח לא לילדים ולנוער. אני יכולה להבין שהם אנחנו חיים בתרבות, אני רק ישלים שני רעיונות ואחר כך תתקיפו אותי. הדבר הראשון זה שבאמת אנחנו חיים בתרבות שבה כל הגירויים שלנו הם באים מבחוץ. זה מיניות טובה, אם מושתת על זה שאני יודע להפעיל את שריר הדמיון ואת הפנטזיה, והגירוי שלי מגיע מבפנים. ולגבי ילדים, כאילו, אני כשאני נותנת הרצאות לנוער ואני עונה בראש אחד למתבגרים, והם שואלים אותי על העניין של פורנוגרפיה, אני אומרת להם, חבר'ה, אם אני אגיד לכם לא לראות ושזה הרסני, אתם לא תאמינו לי. אז תראו, אבל תהיו ורסטילים באותה מידה שאתם רואים, שאתם מעוננים מול פורנו ולא מול פורנו, עם היד הדומינטית ועם היד הלא דומינטית, ואם אתם יכולים לעשות את הכל במידה שווה של הצלחה, הסבבה, שזה יהיה גם, אבל לא רק. ומה שקורה למתבגרים, זה שהם עושים את קיצור של פיקסציה, הם נעולים על דרך אחת לעונן, על דרך אחת להגיע לאורגזמה, על דרך אחת שבה הם מכירים את הגוף שלהם,
כי ברגע שאתה מתחיל, כי ברגע שאתה עולה על דרך חמישי של הפורנו, אין כל כך דרך אחרת. רמת הגירוי, כשזה בא מדרך המרכז החזותי של המוח, זה אי אפשר להתמודד עם זה אחר כך.
נכון, אבל פורנו זה לא דרך חמישי, להפך, פורנוגרפיה היא מייצרת אלימות כלפי נשים בעיקר, אבל לא רק, והיא מייצרת סטנדרט שהוא לא אפשרי, לא רק בגלל שהמבנה גוף שלי או היכולת המינית שלי או הניסיון שלי והיכולת שלי לשלוט בתקפה שלי, אלא שזה פשוט ערוך, מצולם, ואנשים חושבים שזה ריאליטי, וזה בעצם משהו שהוא, זה כמו סופרמן, אתה חושב שאתה יכול לקפוץ מהגג ולעוף, אתה נופל על הפנים.
זהו, אני בכלל רואה בכל מה שאת אומרת, מה שאפשר להשליך אותו לא רק על פורנו, אלא בעצם על כמעט כל חוויה ילדית ונערית שפעם הייתה חוויה שבאמת מגיעה אלינו דרך חוויה, דרך החושים, דרך המציאות, וכעת מגיעה אלינו קודם כל דרך צפייה בחוויה כזאת, במסך כזה או אחר או כל דרך אחרת, ורק אז אנחנו מגיעים לחוות בעצמנו, כבר מצוידים ביותר מדי הנחות קדומות.
זאת אומרת, אם אשלים שנייה את, אם אני אשלים את דבריה של עמיתתי המלומדת, זה שבעצם אנחנו לא מגלים בעצמנו שום דבר, אלא אנחנו הולכים בדרכים שאחרים כבר גילו וסימנו לנו את הדרך שבכלל לא מתאימה לנו.
אבל זה לא רק שאחרים הלכו וגילו את הדרך, אלא שיש שם סטנדרט שהוא לא ריאלי, שהוא פוגעני, שהוא לא מדבר אינטימיות, שהוא לא מדבר עקות, שהוא לא מדבר אהבה, הוא לא מדבר כבוד. הוא מדבר לחץ חברתי, ואת אומרת גנגבנג. גנגבנג זה לא פרקטיקה מינית. גנגבנג זה אונס. כאילו, אני מרצה בהרבה מסגרות, אני מראה פורנו בשנות ה-20 וה-30. אנשים רואים את זה ומתפקים מצחוק, הם אומרים לי, זה פורנו? השוליים, הדברים שהיו נחשבים פעם הכי קינקים, הכי מופרעים, הם היום המיינסטרים, והם נורא נגישים לילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, וכשאין דיבור בתוך הבית או בתוך מערכת החינוך, על מה זה מיניות, על מה זה אינטימיות, על מה זה לכבד, על מה זה אהבה, על מה זה ליהנות מהאיטיות, על לבנות יחסים לאט לאט,
אז ברור שהכל הוא מאוד אינסטנט, הוא שטחי.
אמר לנו תמיר ליאון קודם, שלפעמים התוצאה היא דווקא הפוכה. זה שלא שמתוך זה שרואים הרבה פורנו, אז דווקא מתנסים ביותר סקס, גם פרוע וחסר גבולות, או מתקדם מדי. לפעמים גם יש דווקא השתבלות, כלומר, דווקא יותר הישארות בבית מול המחשב, כי זה יותר נוח ופחות גישה.
כן, אבל מה זה השתבלות? השתבלות, כי יש, אני מפתח חרדת ביצוע, אני מת מפחד, אני לא מזוגה להתחיל עם אף אחד, או אני בטח לא מצליח לקיים יחסי מין בחדירה, בגלל שאין לי את הביטחון לעשות את זה. אז זה לא השתבללות מרצון, זה לא כאילו רק כיף לי כל יום לעונן בבית ולהרגיש נורא כיף עם עצמי, לא. זה אני כל הזמן מתוך עמדה של נחיתות, אז או שאני עושה משהו ככה שהוא מנסה לחכות סרט כחול, או שאני עושה, או שאני נמנע.
הפורנו הזמין איתנו כבר לי איזושהי תקופה, נגיד מינימום עשור, אולי אפילו טיפה יותר.
זה תציני כאלה טיפול מיני, רואים את התוצאות ואת
ההשלכות באופן נורא ישיר. אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול על ציר הזמן, איך אנחנו רואים את הדור החדש שהתחיל לצרוך פורנו כבר בגיל העשרה, ואולי אפילו קודם, כי אנחנו רואים ש-20% מהילדים מדווחים על צפייה בפורנו מגיל 9, איך נכון. אנחנו רואים אותם כבוגרים צעירים? מה זה עושה להם?
זה בדיוק העניין, שילדים בגיל צעיר שנחשפים לפורנוגרפיה, הם הופכים להיות מעוררים מינית, הם לא מצליחים להחניק את הדבר הזה, והם הופכים להיות גם פוגעים מינית, כי הם רוצים לתרגל את העוררות הזאת ולעשות אותה בלייב. אז ילד קטן, המיניות שלו אמורה להתפתח כמו דינר של חשמל, שלאט לאט בהדרגה הוא מגיע לפול לייט. אבל ילד שהוא נחשף לפורנוגרפיה, פתאום הסוויץ' הזה הופך להיות און אנד אוף. ברגע שהוא נהיה און, אי אפשר לחבוט את זה.
יוני, אתה פגשת גם כן...
יורד.
יוני, פגשת אצלך גם כן מקרים של צעירים שהתבגרו אל תוך תרבות הפורנו?
לא פגשתי אישית ספציפית, אבל כן, אני מתנדב בקו סיוע לנוער דלת פתוחה, ואנחנו מסתכלים אונליין, אנחנו מקבלים מהם שאלות, ואנחנו עונים להם אונליין, ובהחלט אפשר לראות כל מיני השפעות של פורנוגרפיה, בדיוק מה שלי דיברה עליו, כל מיני תפיסות מעוותות של המציאות, מכיוון שמה שאנחנו רואים הוא למעשה לא אמיתי, אנחנו רואים הוליווד של סקס, וכמו שאנחנו לא מדמיינים שבאמת, רצח מתבצע על המסך, אנחנו גם לא, זה בעצם לא באמת מין אמיתי, ואנשים מקבלים, הם אומרים, האיבר שלי צריך להיות בגודל כזה, אני צריך להחזיק מעמד כך וכך זמן באקט מיני, כל מיני תפיסות גוף שליליות שמגיעות לנו מהעולם הסובב אותנו ומפורנוגרפיה.
זאת אומרת, בסוף יש אנשים יותר מתוסכלים.
כן.
אנשים נהיים הרבה יותר מתוסכלים, והם גם נהיים הרבה יותר בודדים, כי בעצם אין להם שום יכולת לתרגם את הפנטזיות שלהם, את הדמיון שלהם. כשאתה רואה פורנוגרפיה, אתה לא רואה סוג של חיזור, אתה לא רואה דיאלוג, אתה לא רואה משא ומתן לצרכים.
יש שום חיזור, אתה מעלה אותה לאוטו שלך, כעבור 3 שניות, אתה נותן לה 100 דולר, ויאללה.
אז שוב, זה לא סקס בין בגירים בהסכמה, ממקום שוויוני, אוהב, מפנק, מכבד.
את מאזיני גלי צהל ממש לא יודעים את נפשם, אנשים נשארו באוטו, לא עלו הביתה רק כדי לשמוע יותר מזה. לירו בני ויוני אלקן, תודה רבה.
תודה. סיימנו,
צר לנו, תודה. ולא סיפרתי עוד על איך הילעלתי ב-The Joy of the Sex ביותי בת 8 בחדר השינה של אמא של חברה, ולהגיד שזה בסך הכל חוויה מאוד מאוד חיובית.
ולא סיפרתי איך חבר שלי שאבא שלו היה דייל, היה מביא לו חוברות מחוץ לארץ, והיינו, היה גונב לו את החוברות ושהיה מביא.
אבל אתה מבין איזה הבדל זה בין חוברות לבין אותו ספר מרנין, שזה במקרה נחשפתי לספר הנכון. זה מה שהיה בחדר של אותה אישה מבורכת.
אצלנו היה ביל קרטר וזה, והשני, איך קראו לו? שמו פרח לי עכשיו, לא חשוב.
בחסות רשות מקרקעי ישראל, המציגה את הסכם הגג הבא, נאות אפק בקריית ביאליק, חיבור של טבע ועיר, לפרטים חפשו נאות אפק ברשת. התוכנית בחסות בנק ירושלים, המציע הלוואה עד 50,000 שקלים בלי לעבור בנק ובלי לצאת מהבית. פשוט ייכנסו לאתר האינטרנט. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
אתם מאזינים לגלץ.
פסטיבל האור בעיר העתיקה בירושלים. חוויית אור מרגשת. מופעים, מיצגים, הקרנות ענק ועוד. בסמטאות הציוריות של העיר העתיקה בירושלים. 3 עד 11 ביוני, מ-8 בערב.